אנחנו נמצאים בערך חג השבועות, שנת תשפ"א, והיינו רוצים בעזרת השם לדבר קצת על ענייני חג השבועות. חג השבועות, כידוע לכולם, יש לו מגוון של שמות. אחד השמות שנקרא החג הזה בשם חג העצרת, על שם שאין בו מלאכה. אנחנו עוצרים את עצמנו ממלאכה, אין בו לא אכילת מצה ולא אכילת מרור ולא שתיית ארבע כוסות ולא סיפור יציאת מצרים, ואין בו לא ישיבה בסוכה ולא נטילת ארבע מינים. יום רגיל, אין בו שום עשייה מיוחדת. אז אמנם עשייה מיוחדת אין בו, אבל מנהגים לרוב יש בו. הרבה מנהגים טובים נוהגים לעשות ביום הזה, החל מקישוט בתי הכנסת בפרחים, דיברנו על זה כבר לפני כמה שבועות, שמביאים רבותינו שהסיבה שמקשטים את בתי הכנסת בפרחים, אחד הסיבות, כדי שנוכל לבקש על הפרחים, היות ובחג העצרת נידונים על פירות האילן, אז כדי שנבקש על פירות האילן, אז אכן זאת הסיבה שגם שמים פרחים. כי בפסח מבקשים על הטל, ובסוכות מבקשים על הגשם. אז על מה אנחנו נבקש בחג השבועות? כשאתה אומר שנידונים בו על פירות האילן, אז שמים אילנות כדי לזכור לבקש על פירות האילן. עוד סיבה, בגלל שהר סיני היה מקושט בפרחים. עוד סיבה, כי הקדוש ברוך הוא יריף ריח של שושנים. יש כמה וכמה סיבות, דיברנו על זה בעבר, אין טעם לחזור על הדברים. נקודה נוספת שאנחנו עושים בחג השבועות זה אכילת מאכלי חלב. אכילת מאכלי חלב, כל אחד ואחד והמנהגים שלו, לאכול מאכלי חלב, למה דבש וחלב תחת לשונך, או בגלל שלא היה להם בשר, ועוד כהנה דברים שמופיעים בדברי רבותינו, גם זה נושא בפני עצמו, אולי נרגיע לזה בסוף השיעור, נדבר גם על עניין מאכלי החלב. מנהג נוסף הוא תיקון ליל חג שבועות. יש לנו סדר שתיקן לנו הארי הקדוש, העניין של אמירת תורה נביאים וכתובים, בסדר שתיקן הארי הקדוש. יש לנו דבר נוסף שנקרא בשם הקדמות, אומרים האשכנזים כשהכהן עולה לתורה, יש סדר שנקרא הקדומוס מילין, פיוט מיוחד שאומרים אותו בחג השבועות, ויש דבר שאומרים בני עדות המזרח בחג השבועות, הוא נקרא בשם אזהרות. אזהרות, אומרים את כל הרמח והשסה, אומרים אותו בחג השבועות אחר הצהריים. מנהג נוסף, ועליו אנחנו נדבר היום בסייעת הדשמיה, הוא קריאת מגילת רות. בקריאת מגילת רות עצמה, כל אחד ואחד במנהג של בית אבותיו. יש כאלה שקוראים את זה בתוך התיקון. בתיקון ליל חג שבועות יש לנו קריאת מגילת רות, זה נמצא שם, אז יש כאלה שקוראים את זה שם. יש כאלה שקוראים את זה בבוקר או אחר הצהריים של חג השבועות בלי מגילה. קוראים את זה מתוך החומש וקוראים מגילה מתוך החומש או מתוך ספר, זה מנהג אחד. יש כאלה שלא קוראים בכלל, ויש כאלה שקוראים את מגילת רות מתוך קלף. קוראים אותו מתוך קלף, הוא כתוב כמו מגילה, מברכים עליו שתי ברכות, על מקרא מגילה ושהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. המנהג הזה הוא מנהג שמופיע בדברי הגאון מווילנה, והוא אומר שזה מצווה לקרוא ומצווה לברך עליו, מברכים שתי ברכות, וקוראים את המגילה לפני שקוראים בתורה. דהיינו, גמרו את התפילה, התפללו תפילת שחרית, גמרו הלל, ניגשים לבמה, והבעל קורא, מביא מגילה כשרה, וקורא מתוכה 85 פסוקים של מגילת רות. המקור של הדברים מופיע כבר במדרשי חז"ל. במדרשי חז"ל כתוב, אומר המדרש בלקח טוב, מגילת רות קוראים אותה בעצרת. המנהג של זה מופיע כבר במדרשי חז"ל, נקראת בעצרת בזמן מתן תורה. אותו דבר כותב המחזור ויטרי, שבחוץ לארץ נוהגים לקרוא מגילת רות לאחר תפילת שחרית ואמירת קדיש שלם, יושבים וקוראים מגילת רות. אותו דבר כותב רבי אליעזר מגרמייזה, כותב בספרו הרוקח, שבועות עוד רי צדיק וב, מנהג לקרוא מגילת רות בעצרת קודם קריאת התורה. טוב, ההלכה הזאת הוא מנהג, באותו דבר מביא בספר המניג, בעצרת נהגו לומר מגילת רות, וכל זה איננו אלא מנהג, ואינו חיוב גמור אלא מנהג. וכך כותב גם בשולחנו ערוך הרב, סימן תו צדיק, סימן י' זין, ובשוטרת דבז הוא כותב חלק ו' תשובה בית אלפים, צדיק א', שמי שלא קורא מגילת רות לא מקרי עבריינה. מי שלא קורא מגילת רות לא נקרא עבריין, מפני שאינו אלא מנהג. ועוד שמנהג זה אינו מנהג של כל ישראל. אז כל אחד ואחד יעשה כמנהגו. לעומת זה, בספר פעולה שכיר, הוא מביא על מעשה רב, כשיטת הגאון מווילנה, בסימן קוף העיני, שקריאת מגילה בחג השבועות הוא חיוב גמור. בחוץ על הארץ, שיש שני ימים בחג השבועות, קוראים את קריאת המגילה ביום השני. למה? כי ביום הראשון אנשים נאורים כל הלילה ועייפים מאוד, אז דוחים את קריאת המגילה ליום השני. יש אנשים ישנים כבר לילה שלם, לא נאורים בלילה, ויש סבלנות, יותר טוב לשמוע את קריאת המגילה כשאתה ישנת לילה ולא כשאתה קורא אותה, ואתה צריך לעמוד עם עיניים פקוחות ולשמוע כאשר אתה מאוד עייף אחרי לילה של עמל ויגיעה. לשמוע את קריאת המגילה זה קשה, לכן מעבירים אותו ללילה השני. צריך לדעת שמופיע בספרים, מופיע גם במסכת סופרים, שהיה מנהג לקרוא מחצית מגילה ביום הראשון של חג השבועות ומחצית מגילה ביום השני של חג השבועות. אז זה במקום שישנם שני ימים טובים, שני ימים כמו בחוץ על הארץ. מה עושים בארץ ישראל שיש רק יום אחד? אז המעניין שהמסכת סופרים מביא שקוראים חצי מגילה במוצאי שבת שלפני חג השבועות וחצי מגילה קוראים בחג השבועות עצמו. דהיינו מחלקים את המגילה הזאת לשתיים, כך כותב מסכת סופרים, סוף פרק י' ד' עוד י' ח' במשנה י' ח' בשיר אומר, קוראים אותו בלילי ימים טובים של גלויות ורות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו ומשלים במוצאי יום טוב האחרון. ויש אומרים שכולם מתחילים במוצאי שבת שלפניהם וחציה בשבועות. נו, אלה הדברים שליקטנו כאן מסביב לעניין. אנחנו כמובן רוצים לעמוד על נקודה מאוד פשוטה. כדי לקרוא את זה יותר לא במתון, אותו דבר גם נוהגים בשיר השירים כשיהיה שמיים. כך כותב מסכת סופרים. כמובן שהשאלה למה קוראים מגילת רות זאת לא שאלה. למה? בגלל שהגמרא במסכת שבת בדף פ"ח מביאה ממרה. הממרה הזאת אמר ראו יהודי אחד עובר גלילה, מספר את הגמרא. נקרא את הגמרא בפנים, בדף פ"ח עמוד א', אומר את הגמרא. דרש ראו גלילה עלי דרב חיסדא, בריך רחמנה, דיהב אוריין תליטה לעם תליטה, על ידי תליטאי ביום תליטאי בירח תליטאי. ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה משולשת, אומרת הגמרא, לעם משולש על ידי משולש ביום השלישי בחודש השלישי. הפירוש הוא פשוט, נתן לנו תורה משולשת, זה תורה נביאים כתובים, לעם משולש כהנים לוויים ישראלים, על ידי משולש זה משה רבינו שהוא שלישי לבטן, ביום השלישי לאחר שלושת ימי ההגבלה, בחודש השלישי הוא חודש סיוון. אם אתם רוצים, במדרש איתוי בתנחומה יש עוד איזה 7-8 שלישיות, אין לנו את הזמן, גם משה 3 אותיות ומשבט לוי 3 אותיות, יש מלא שמה, המדרש ממשיך, נסתפק בזה. רק מה כתוב כאן, בריך רחמנה דיהב אוריין תליטאי, נתן לנו אור התורה משולשת. מה התורה משולשת? תורה נביאים כתובים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו קוראים בתורה וקוראים בנביאים פסוקים בספר יחזקאל וקוראים גם בכתובים. מה הכתובים? מגילת רות, זה מן הכתובים. אז בזה יצאנו ידי חובה של בריך רחמנה שנתן לנו תורה משולשת, קוראים את שלושתם. אבל כאן באה השאלה ועולה שאלה נכונה מאוד. הסדר צריך להיות קודם כל תורה, אחרי זה נביאים, אחרי זה כתובים. זה גם נקרא בשם תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, זה הסדר. ואיך אנחנו קוראים? אם כתוב בחז"ל שקוראים את מגילת רות מתי? בחג השבועות, וקוראים אותו מתי? לפני קריאת התורה. איך אתה יכול לקרוא את זה לפני קריאת התורה? הפכת את הסדר. הקדמת כתובים לפני התורה ולפני הנביאים, והסדר הוא תורה, נביאים וכתובים. זו השאלה. חוץ מזה, ידוע לכולם שיש לנו גם תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ומה תדיר יותר? קריאת התורה, וגם קריאת הנביאים תדירה יותר. אז למה לקרוא את המגילה קודם? יש לנו סדר של תוירו, נביאים וכסובים, ויש לנו גם סדר של תדיר ושאינו תדיר. כאן זה גם תדיר יותר וגם מקודש יותר. יש לנו שני חלקים, התורה והנביאים מקודשים יותר מאשר הכתובים. אז למה לקרוא את זה? למה לקרוא להקדים את הכתובים לפני שאתה קורא את התורה והנביאים? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול בסייעתא דשמיא. לפני שנשיב את השאלה הזאת, אני רוצה לשאול שאלה נוספת. מדוע בכלל קוראים את מגילת רות? יש לנו חמש מגילות, וחמשת המגילות האלה, יש לנו רות, יש לנו אסתר, יש לנו שיר השירים, קהלת ואיכה. אלה חמשת המגילות שיש לנו. אני רוצה לשאול את הציבור, אם היו אומרים לך, תשמע, צריכים לקרוא בחג השבועות מגילה. למה? כדי שיהיה נציגות לכתובים. אז צריכים לקרוא איזושהי מגילה. האם הציבור פה מישהו היה מעלה בדעתו לקרוא מגילת רות? אני בטוח שלא. למה? כי מגילת רות היא הכי פחות קשורה לחג השבועות. אין לה שום אזכור לחג השבועות, שום אזכור. אין לה גם שום חיבור לחג השבועות. אם אתה אומר לי שאתה קורא אותו כי דוד המלך נפטר, וזה מייחס את דוד המלך, זה נפלא ביותר. אבל זאת לא סיבה לקרוא אותו לפני קבלת התורה, לקרוא אותו לפני... קוראים אותו, אפשר לקרוא אותו אחרי צהריים, בחג אחרי צהריים, אחרי שישנת טוב, צריך לקרוא מגילה, הכל בסדר גמור. אבל מה העניין? לקרוא מגילה עוד לפני שאתה קורא בתורה. מה מונח בזה? מה הסיבה? אילו היו שואלים אותי מה לקרוא, הייתי אומר שני אופציות. או מגילת אסתר או שיר השירים. אלה שתי המגילות שאני הייתי בוחר, ואני אסביר למה. לא בגלל ש... סתם בחרתי את המגילות האלה. בחרתי את המגילות האלה כי מגילת אסתר שייכת לחג השבועות. למה היא שייכת בחג השבועות? כי הגמרא אומרת כאן במסכת שבת, אמר רב דימי בר חמא בר חסא מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלוה במאה חשברוש, דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. יוצא שהסיום של קבלת התורה, מתי היה? ביום הפורים. אתה מתחיל לקרוא את פסוקים בפרשת יתרו, ואתה קורא גם פסוקים במגילת אסתר. לא אמרתי כל מגילת אסתר, זה ארוך מדי, אבל משהו מה, שני פסוקים, שתיים שלושה פסוקים, הפרק האחרון לפחות, קיימו וקיבלו היהודים עליהם והזרם, תקרא את זה, והנה המשך קבלת התורה, יש לך כאן פסוק נפלא לקרוא אותו. מה אתה קורא למגילת רות? מה הקשר מגילת רות לקבלת התורה? או לחילופין, אפילו הייתי אומר קהלת. למה קהלת? בגלל שקהלת מהביל את העולם הזה. הוא אומר, תשמע, העולם הזה הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. אין לך שום דבר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אין לך שום דבר בעולם הזה חוץ מתורה. אז הייתי קורא אולי קהלת. קהלת זה דבר ששם הוכיח שלמה המלך, החכם מכל אדם, שלא חסר לו כלום, ואמר, אדוני, הכל הבל הבלים, אין שום דבר לא שווה. נו, נפלא ביותר, אז הייתי קורא את זה, כדי לדעת שהתורה היא המרכז, אולי. מה שהכי מתאים לכולנו זה שיר השירים. שיר השירים, המון פסוקים בשיר השירים מחברים אותנו לקבלת התורה. פסוק אחד מפורש מביאה הגמרא במסכת תענית, אומרים חז"ל על הפסוק שמופיע בשיר השירים פרק ג' פסוק י"א, צנע וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. עוד דורשים חז"ל על הפסוק הזה, ביום חתונתו זה מתן תורה. זאת אומרת, יום החתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, מה זה? זה חג השבועות. כידוע לכולם שהמון דינים, רבי שלמה קלוגר לומד המון דינים בענייני החופה ממעמד הר סיני. שאלו אותו שאלה, הזכרנו את זה כבר פעם, שאלו אותו שאלה, האם מותר לשבת בחופה? שאלה שנשאלה, האם מותר לשבת בחופה? היום יש הרבה מקומות שאנשים יושבים בחופה, הייתי פעם בחוץ לארץ, באיזה חתונה, יושבים שם בחופה, רק החתן, הכלה, המחותנים, הרב והצלם, אלה עומדים, יש מה שנקרא 10 אנשים שנמצאים תחת החופה, אלה עומדים, השאר כולם יושבים, נפלא, זה המנהג שראיתי בכמה וכמה מקומות, שנוהגים בחוץ על הארץ, נו, נפלא ביותר. האם מותר לשבת? נשאל רב שלמה קלוגר. אמר רב שלמה קלוגר, את כל ענייני החופה, אנחנו לומדים ממעמד הר סיני, ומה כתוב שם? והתייצבו בתחתית ההר, כולם עומדים, מה פתאום לשבת? נפלא ביותר, טוב. ראיתי פעם שאלה מאוד יפה, סתם במאמר המוסגר, ראיתי פעם שאלה מאוד יפה. היה פעם איזה שידוך, שידוך מעניין שהתרקם, בין יהודי אחד חסידי לבין יקה, בין אחד שבא מגרמניה, זה שידוך נדיר מאוד, שאחד מגיע מפוילין, משתדך עם אחד מגרמניה, זה מה שנקרא שקודש ברוך הוא מזווק זיווגים, רק הוא יכול לארגן דבר כזה. טוב, אצל אותו משפחה של היהודי שבא מגרמניה, נהגו שהחתן אומר דרשה, והחתונה לוקח את המיקרופון, מדבר שעה, שעה וחצי דרשה, וכל הציבור מקשיב. בבר מצווה שרו לו, עכשיו בחתונה שידבר. טוב, זה המנהג שהיה אצל החתן. אצל הכלה שהייתה אצל משפחה, משפחה פולנית, שם לא אין את המנהג הזה, מה מי מדבר, מה מדבר. טוב, בקיצור הגיע הרב מיוצא גרמניה, הגיע לחתונה, הכלה הייתה מפולניה, והגיע לשם תוך כדי הדברים, ברגע שהוא הגיע לשם ובא לחתונה, אז הרב של יוצאי גרמניה אמר לחתן, מה אמר לחתן? אני מבקש ממך בבקשה, אתה מתבקש לשאת דברים בחתונה, נו שעה וחצי עכשיו לדבר בפני הציבור, זה לא בשביל הפולנים, זה לא עובר מסך הדבר הזה, לדבר עכשיו שעה וחצי דברי תורה. הרב של הכלה מסתכל, הוא רואה שהחתן מתעתד לדבר, הוא נעמד ככה לדבר, והרב עושה ששש, שכולם יהיו בשקט, הוא עומד לדבר, הוא שואל מה הסיפור פה? אז הוא אומר, אצלנו בגרמניה נוהגים לדבר. אז הוא אומר, טוב, החתונה במקרה לא בגרמניה, החתונה בוורשה, ובוורשה נוהגים כי מנהג וורשה, פה חתנים לא מדברים. אז הוא אומר לו, אבל מה, אנחנו ככה נוהגים, והיות ואנחנו הצד של החתן, אני דורש שהחתן ידבר. טוב, נו, ברוך השם, זה אומר ידבר, זה אומר לא ידבר. אז הרב החסידי אמר, באותו רגע שהוא יתחיל לדבר, שישירו לו, כמו שנאו בבר מצווה, שישירו לו. טוב, נפלא. קיצר, איך שהחתן התחיל לדבר, נתנו לו לדבר 5 דקות, התחילו להשיר לו. נו, אז הוא רצה כבר לשבת. אמר לו הרב מיוצא גרמניה, בבקשה תעמוד תדבר. נו, הרב אומר, מצווה לשמוע בכל חרמים, נעמד בחזרה, המשיך לדבר, דיבר עוד 5 דקות, והרב מיוצא פוילין אמר לכולם, נו, קצת יותר חזק, התזמורת. נו, ברוך השם, התחילו להשאיר עוד פעם. נו, החתן מתיישב, אומר לו הרב, תקום, תדבר, תקום, תדבר, תשב, תקום, תשב, תקום. בקיצור, היה לא נעים הסיפור, לא נעים, כזה מן עבירה, לא נעימה. אומר לו הרב הזה מפולין, אומר לרב מיוצא גרמניה, אומר, תגיד, לא הבנתי, מאיפה לקחתם את המנהג הזה? אומר, מה זאת אומרת, מאיפה לקחנו? אומר, לקחנו את זה, כיוון שכל העניין של החופה נלמד במעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא דיבר. אז אם הקדוש ברוך הוא דיבר, הוא החתן, וכנסת ישראל היא הכלה, אז נותנים לחתן לדבר. אומר לו הרב מפולין, משם יש ראיה שצריך להפסיק אותו. למה? כי אחרי 2 דיברות אמרו למשה רבינו, דבר אתה עמנו, ואל לדבר עמנו אלוקים. אומר, אם אתה רואה שהפסיקו אותו, אז גם אנחנו מפסיקים. כל אחד ואחד בשיטה שלו, מצאו לעצמם מנהגים. אומר רב שלמה קלוגר, את כל ענייני החופה לומדים מאיפה? כל ענייני החופה לומדים אותו ממעמד הר סיני, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. מה זה? זה החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל נמשלה לכלה, הקדוש ברוך הוא נמשל לחתן, וכידוע יש שיר יפה של רבי ישראל נג'רה על הכתובה, דברים יפהפיים. אז הפסוק הזה מדבר על מה? על מעמד הר סיני. ישנו פסוק נוסף, גם הוא מדבר על מעמד הר סיני, קשור גם לפרשת השבוע. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. הביאני אל בית היין, מה זה אומרים חז"ל? זה הר סיני. הר סיני, אדם נבא אל בית היין, אתם יודעים מה זה? אדם נכנס לבית היין. אומרים ביידיש, עבר תפר שיקרט, הוא נהיה שיקור. כשהוא נכנס למרתף של יין, הוא נהיה מהסחרחורת, רק מהריח. עם ישראל מהריח שהיה בהר סיני. היה ריח, קיבלו סחרחורת מהערה שהייתה שם בהר סיני. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. מה זה דגלו עליי אהבה? אומרים רבותינו, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל, ירדו מלאכי השרת על הר סיני, 22,000 מלאכי השרת, וכל מלאך החזיק דגל, לכל מלאך היה דגל ביד, שנאמר, כתוב בפסוק, עם ישראל ראה את הדגלים וגם הם רצו דגלים, שנאמר, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, גם אנחנו רוצים דגלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים דגלים, תקבלו דגלים, שנאמר, ימלא השם כל משאלותיך. עם ישראל קיבל דגלים. מאיפה יודעים שהמלאכים היו עם דגלים? שנאמר, דגול מרבבה. כמה מלאכים היו? 22,000. למה? כתוב רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינן. רכב אלוקים ריבותיים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא מתניידת עם ריבותיים, שתי רבבות ושתי אלפים. וזה המרכבה הזאת של מעמד הר סיני, 22,000 מלאכים עם דגלים. אמרו עם ישראל, גם אנחנו רוצים דגלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, קיבלתם, ימלא השם כל משאלותיך. וזה מה שנאמר פסוק בפרשת במדבר, כתוב בפרשה, איש על דגלו באותות לבית אבותם. מאיפה קיבלנו דגלים? מזה שעם ישראל ראו את המלאכים יורדים עם דגלים, גם הם רצו דגלים. נו, אז יש לך פסוק, הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, על מה מדבר? מדבר על קבלת התורה. אומר שלמה המלך בספר משלי, בספר שיר השירים, שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה הרואים בשושנים. הוא אומרה ששני שדייך כשני אופרים, הכוונה לשתי לוחות הברית, תאומי צביעה שהיו מכוונים אחת כנגד השנייה, חמישה דיברות על זו וחמישה דיברות על זו, מכוונים דיבור כנגד דיבור, אנוכי כנגד לא תרצח, שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אם אתה הורג אותו, אתה ממעט צלם אלוקים. לא יהיה לך כנגד לא תנאף. שהזונה אחר עבודת כוכבים הוא דרך האישה המנאפת תחת בעלה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא כנגד לא תגנוב. שהגונב סופו להישבע לשקר. זכור כנגד לא תענה. שהמחלל את השבת מעיד עדות שקר בבורו, לומר שלא שבת במעשה בראשית. כבד את אביך ואת אמך כנגד לא תחמוד, שהחומד סופו להוליד בן שמכבד את מי שאינו בנו. פירוש הדבר, אומר לנו רש"י, תאומת צביעה, הלוחות מצומדות אחד לשני. אז אם יש לך כאן קבלת הלוחות, והלוחות מחוברות אחת לשנייה. רבותיי, רוצים עוד פסוקים? ניקח עוד פסוק אחד. אומר לנו שלמה המלך בספר שיר השירים, כתפוח בעצי היער כן דוידי בין הבונים בצילוי חומדתי ויושבתי ופירי יומותק לחיקי. אומרים חזל במדרש, מה התפוח הזה? גמרא בשבס דף פרחת, אומרת הגמרא, מה התפוח הזה? פיריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אז יש לך מה? הנה פסוק אחד כל כולו הולך על שיר השירים. ממשיך המדרש ואומר, שיר השירים בית עוד ג', רב עזריה אומר, מה התפוח הזה אינו גומר פירותיו אלא בסיוון? כך לא נתנו ישראל ריח טוב אלא בסיוון, מתן תורה. ומה התפוח הזה? משעה שמוציא את ניצו עד שגומר פירותיו 50 יום, כך ישראל משיצאו ממצרים עד שקיבלו את התורה 50 יום. אמנם בגמרא במסכת בכורות אומרת הגמרא שם בדף ח' שהתפוח מוציא פירותיו ל-60 יום, אבל המדרש אומר 50 יום. אולי זה הכוונה לשתי תפוחים, אולי מה שתוספות אומר שהכוונה בתפוח הכוונה לאתרוג. בכל אופן מצאנו כאן מחלוקת. רבונה ורבי אחא בשם רבי יוסי בן זמרה אמרו, מה התפוח הזה? כולם בורחים ממנו בשעת שרב, לפי שאין לשב בצילו אין לו צל, כולם בורחים ממנו. כך ברחו אומות העולם משבט בצילו של הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה. יכול אף ישראל? כן, יכול להיות שגם ישראל ברחו. תלמוד לומר, בצילו חמדתי וישבתי. עם ישראל לא ברח. רש"י בסוף פרקי בשיר השירים לוקח פרק שלם בשיר השירים ומחבר אותו למתן תורה. הוא לוקח פסוק פה פסוק פה, כדאי לקרוא אותו בפנים, אני רק אביא דוגמאות. דודי צח, למה זה? הקדוש ברוך הוא היה צח ולבן כשנראה לעם ישראל במעמד הר סיני ונראה כזקן מורה הוראה. ראשו כטמפז, הכוונה למה? לדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, הרם תחילה משפט זה, זה ראשו כטמפז. קבוצותיו טלטלים, על כל קוץ וקוץ טילי טילים של הלכות. שחורות כעורב, על שם שהייתה כתובה לפניו, אש שחורה על גבי אש לבנה. והיו לחייו כערוגות הבוסם, דיברות הר סיני שהראה להם פנים מסבירות ושוחקות. ידיו גלילי זהב אלה הלוחות שניתן מימינו ומעשה ידיו הימה. גלילי זהב אלו הדיברות שבהם נאמר הנחמדים מזהב ומפז רב. אמר רב יהושע בר נחמיה, מעשה ניסים היו, שסנפיריון היו וגללם. ממולאים בתרשיש כלל את עשרת הדיברות, 613 מצוות. מאב אששת זה תורת כהנים. רש"י לוקח פסוקים בפרק ה' ומסביר את הכל על מעמד הר סיני. נו, אז איזה מגילה צריכים לקנות? איזה מגילה צריכים לקרוא? שיר השירים, רות, קהלת, אסתר. אומר לנו רבותינו, לא, בחג השבועות קוראים מגיל הסרוז. מה יש מגיל הסרוז? תקרא שיר השירים. חצי מהפסוקים שם מדברים על קבלת התורה. מה פתאום אתה מדבר עכשיו על מה? על מגילת רות. מה מגילת רות קשורה לקבלת התורה? רבותיי, יש כאלה שקושרים את זה. כך מופיע בכמה וכמה מפרשים, שהמגילה הזאת יש בה מלא פורענויות. כך מביאה הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' ד'. אומרת הגמרא, מגילת רות זה ספר של פורענות. אומר רש"י במסכת בבא בתרא שהיו בו כמה סוגי פורענויות: רעב, גלות, מיתת אלימלך ובניו. ולמה? ללמדך מה המגילה הזאת רוצה ללמד אותנו, שאין התורה נקנית אלא במה? אומר המגן אברהם, ולמה קוראים רות בעצרת? ללמדך שהתורה לא ניתנה אלא על ידי ייסורים ועוני. אז זה שאתה קורא מגילת רות תלמד אותך שהתורה נקנית על ידי ייסורים ועוני, ולכן קוראים את המגילה הזאת. אז ממילא אתה מבין שזה כן קשור לקבלת התורה. אבל בא הבודרהם, כך מביא אותו הדר כמוישה, ואומר שהסיבה שקוראים מגילת רות זה בגלל שתי סיבות אחרות לגמרי. א', כי כתוב שמה שזה היה בימי קציר חיטים, ויות ועכשיו זה הזמן הקציר לכן. ושתיים, כיוון שרות התגיירה, ויות ורות התגיירה, גם עם ישראל התגיירו, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, שעם ישראל נכנס לברית, לטבילה ולהרצאת דמים. אז כמו שהיא התגיירה, גם עם ישראל התגייר. נפלא ביותר. אני רק רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם הסיבה היא בגלל שעם ישראל התגייר, מספיק לנו לקרוא פרשת יתרו. גם יתרו הוא גר, בדיוק כמו רות המואביה, הוא עוד לפניה. והם נקראים באותו שם, כידוע לכולם. יתרו ורות זה אותו שם, רק מה? הוא קוראים לו יתרו כי היוד נוספה לו, כי הוא יתר פרשה בתורה. רות ויתרו זה תמיד 606, כך כתוב בחז"ל. למה 606? כי שבע מצוות בני נוח הם היו חייבים עוד קודם. מה נוספו להם עכשיו עוד? שש מצוות, 606 מצוות. רות זה בגימטריה 606. יתרו זה גם כן אותו דבר, רק במקום יתרו קוראים לו טארו, תוריד את היוד, נשאר לך טארו, זה גם 606. שואל הגאון מווילנה, אז למה קוראים לה רות? למה לא קוראים לה טארו? למה לא אותו דבר? אומר הגאון מווילנה, כי הגמרא בברוכה שואלת, למה קוראים לה רות? אומרת הגמרא, משום שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. כך כתוב בחז"ל. למה קוראים לה רות? שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. איך קראו לה קודם לפני שהתגיירה? איך קראו לה? גילית, זה היה השם שלה. אז אחרי שהתגיירה היא נקראת בשם רות. השואל הגוי מבין למה רות? אז הוא אומר, כי הגמרא אומרת למה? כי ריבהו, הולדידה את דוד המלך, שריבהו בשירות ותשבחות. מה הסוף של המילה שירות? שירות זה רות. אומר הגאון מווילנה, ריבהו בשירות ותשבחות, לכן קוראים לה רות, לא טארו. כך אומר הגאון מווילנה להסביר את הדברים. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, הכל דברים נפלאים, שואל הספר חוט המשולש. דבר אחד אנחנו לא מבינים, מה הקשר לקרוא את מגילת רות לפני שקוראים בתורה? למה? מה מונח בזה? אמנם אומר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, תשובה פשוטה מאוד. למה? כי מה שנאמר שתדיר ושאינו תדיר קודם זה בהלכה. בדבר שהוא מנהג לא נאמר תדיר ושאינו תדיר. דבר שהוא הלכה, אז קודם כל קוראים בתורה, כי הוא מקודש יותר ותדיר יותר. דבר שהוא מנהג באלמה, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אין שום בעיה להקדים את מגילת רות. הראיה, שמגילת אסתר, שהוא חובה, הוא לא רק מנהג, הוא חובה, אז מה אתה עושה בבוקר של יום הפורים? קודם כל אתה קורא בתורה, ורק אחרי זה אתה קורא במגילה. סימן שמה? שמתי שזה חובה, אז קודם כל קוראים תורה ואחרי זה מגילה. למה? כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וזה מקודש יותר. אבל כאן, היות וזה רק מנהג, אם זה רק מנהג, אז אפשר להקדים את זה לפני קריאת התורה, אומר רבי שלמה זלמן אוירבך. טוב, נפלא ביותר. השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, גם אם תאמר שזה היה במקציר חיטים, גם אם תאמר שהכוונה היא לגייר, מה מונח כאן, שואל הספר, ספר חוט המשולש לרבי אליעזר יצחק, מראשי ישיבת ולוז'ין, הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, בגלל שאבותינו התגיירו ורות המואבייה מתגיירים, לכן צריכים לקרוא את זה בחג השבועות עוד לפני שקוראים בתורה, מה הסוד הטמון כאן, מה יש כאן בעניין הזה, אז מה אם זה היה במקציר חיטים, מה מונח כאן? תשובה נוספת שקשורה לעניין הזה, מופיע במדרש רות רבה, פרשה ב' אות י' ד'. אומר רב זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. מגילה זו, אומרים חז"ל, אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה. בעברית צחה, אין מה ללמוד במגילה הזאת. המגילה הזאת נכתבה למטרה אחת. מה? ללמדך שכרן של גומלי חסדים. זה לשון חז"ל במדרש. וכאן בא המהרזו שם במדרש וצועק גוואלד, איך אפשר לומר שהמגילה הזאת אין מה ללמוד ממנה, רק מה? שכרם של גומלי חסדים. אומר, בוא ונמנה לפחות 10 דברים שלומדים במגילת רות. לפחות 10 דברים. שאלת שלום בשם, נכון? מאיפה לומדים את זה? גמרא ברכות נ"ד. והנה בוא אז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים, השם עמכם. ומה אומרים לקוצרים? יברכה השם. יופי, ענו לו תשובה. הוא שואל בשם ועונים בשם, אומרת הגמרא. מכאן לשאלת שלום בשם. אנחנו היום לא שואלים בשם, אנחנו אומרים היום רק שלום. אבל היום קיצרו את זה כבר, גם שלום לא אומרים. מה אומרים? ביי. מה זה ביי? גם כן, ברוך הוויה, רק לא רוצים להגיד את זה שלם. אז אומרים רק בית י' ה', רק בקיצור כזה. שלא יהיה שם שלם, אז אומרים, אני רק מלמד זכות, לא שזה באמת ככה. אז צריך להגיד שלום, לא ביי, זה שפה של שפת העקום. מה יש לנו עם המילה הזאת? טוב. לבישת בגדי שבת, גמרא בשבת, קוף י' ג', ורחת וסחת ושמת סמלותייך. אומר רב לזר, אלו בגדים של שבת. המקור ללבישת בגדי שבת לומדים מרות המואביה. דיני גרות, אומרת הגמרא, אין מרבים ואין מדקדקים עליו. מה יקרא, מה ראיה? דכתיב התרק היא מתאמסת היא ללכת. הלכות של גרות לומדים מרות המואביה. ברכת חתנים בעשרה, גמרא בכתובות דף זין, מיני לברכת חתנים בעשרה שנאמר ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ברכת חתנים. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. גמרא במסכת יבמות דף ע"ז כתובות, מאיפה לומדים את זה? רות המואביה, בועז בא ואמר לגואל, גאל אתה, אם לא, הוא אמר לא רוצה להשחית את נחלתי, ובועז גאל אותה. דיני חליפין, העניין של חליפין, גמרא בבו מציע דף מ"ז, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. אומרת הגמרא בו מציע מ"ז, גאולה זו מכורה, תמורה זו חליפין. איסור יציאה לחוץ על הארץ, גמרא במסכת בו בבשרה בדף צדיק א', היה רבי שמעון בר יוחאי אומר, אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, מפני מה נענשו? מפני שיצאו לחוץ על הארץ. גמרא במסכת בו בבשרה בדף צדיק א', ושם באותה גמרא אומרת הגמרא, נשא אדם אישה בבחרותו, אישה אישה בזקנותו. לא יגיד אני זקן, עזוב, תן לי מנוחה, הכל בסדר גמור. למה? הנה תראה לבועז, כמה ילדים היו לבועז? 30. כמה? 30 בנים, 30 בנות. מה? בבא בתרא צדיק א', 30 בנים, 30 בנות. אני לא חושב מאישה אחת, לא נראה לי, אני חושב זה מכמה נשים. בכל אופן, היו לו 30 בנים ו-30 בנות, וכולם מתו על פניו בחייו, לא נשאר לו אף ילד. אחרי זה הוא התחתן בזקנותו, בן כמה הוא היה שהוא היה זקן? בן כמה? יש אומרים 400 שנה בן פורת יוסף. לקח אישה אחת, והחי את הלילה אחד, ולמחרת הוא מת. ומה יצא מזה? כל שולשלת בדוד יצא, דוד המלך, שלמה המלך, כל השולשלת היפה והמפוארת הזאת, ממה? לעולם יישא אדם בבחרותו, יישא אישה בזקנותו, נפלא. דבר נוסף אומרת הגמרא בחולין צדיק א', שלא יצא תלמיד חכם יחידי בלילה, גם זה לומדים מרות המואביה ובועז. דבר נוסף, אומר אמר זו, גאולת שדות, לתת שם המת הנחלתו, לא רק באחים. גם זה לומדים ממגילת רות. רבותיי, אז איך אתה יכול להגיד, מגילת רות אין בה לא איסור ולא היתר, לא תומה ולא טהרה, 10 דברים אני מביא לך כאן על המקום, ללמוד מגילת רות, אפשר להביא עוד, אבל נסתפק בזה. אומר היפה ענף, שם במדרש, שאת הדברים האחרים, כל מה שמנינו כאן, אפשר ללמוד מעוד מקומות. שכרן של גומלי חסדים אפשר ללמוד אך ורק ממגילת רות. פילי פלאות, כך אומר היפה ענף. וסליחה שאני שואל שאלה, רק ממגילת רות, אתה לא יכול ללמוד את שכרן של גומלי חסדים מאברהם אבינו? תפתח אברהם אבינו פרשת ויירו, אברהם אבינו מכניס אורחים, 3 מלאכים, ואתה רוצה לדעת מה אברהם אבינו קיבל בשכר הזה? אומרים חז"ל, גמרא בו מציע דפי ו עמוד ב', אומר רבי יהודה, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. כל מה שעשה אברהם אבינו על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא על ידי שליח. ולבקר עש אברהם, ורוח נשא מאת השם. ויקח חמה וחלב, הנה ממטיר להם לחם מן השמיים. והוא עומד עליהם, הנה עומד לפניך שם על הצור. ואברהם הולך עמם לשלחם, והשם הולך לפניהם יומם. יוקח נא מעט מים, והקיט בצור ויצאו מנו מים רבים. רבי שמואל אומר, בשכר 3 זכו ל3. מה? בשכר חמה וחלב, זכו למן. בשכר והוא עומד עליהם, זכו לעמוד ענן. בשכר יהיו כך נעת מים, זכו למה? לבערה של מרים. רבותיי, מה אתה צריך ללמוד שכר במגילת רות? בתורה מפורשת, מספרים לך מה זכו. במדרש רבה פרשה ממחת, אי אפשר לקרוא אותו, הוא ארוך מאוד. אומרים חז"ל שבמדרש, דע לך, כל מה שעשה אברהם אבינו לבניו, אברהם אבינו למלאכים, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו, איפה? ב3 מקומות. במדבר, בארץ ישראל, ולעתיד לבוא. נביא רק דוגמה אחת או שתיים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אמרת, יהיו כחלה מעט מים, חייך שאני פורע לבניך במדבר, ביישוב, ולעתיד לבוא. עדה עוד הכתיב, עלי באר אינו לה, הרי במדבר. בארץ כנען מניין, שנאמר ארץ נחלי מים, היענות ותאומות יוצאים בביקה ובהר. לעתיד לבוא, שנאמר ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים. לא צחר פעם אחת, ב3 מקומות, במדבר, בארץ ישראל ולעתיד לבוא. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך שאני פורע לבניך, במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. במדבר מניין שנאמר, ארחצך במים. ביישוב שנאמר, רחצו יזכו, ולעתיד לבוא, אם רחץ השם צועד בנו ציון. וככה חז"ל הולכים מקום אחרי מקום. מה זכו עם ישראל? ב3 מקומות. לא נכתבה מגילת רות, אלא ללמדך שכרן של גומלי חסדים. פסוקים מלאים בתורה, מדרשי חז"ל, בכל המקומות שכרן של גומלי חסדים. אני צריך את השכר ללמוד ממגילת רות, מה פשר דבר, מה מונח כאן. זה השאלה. כדי להסביר את הדברים, נציב עוד 2 שאלות, והשאלות האלה נמצאות בספר חוט המשולש. בארץ ישראל קוראים בתורה בחג השבועות 3 דברים ששייכים לגרים. קוראים פרשת יתרו שקשורים לגרים, קוראים בספר יחזקאל, רואים את מחזה שראה יחזקאל בן בוזי על נהר כבר, הוא ראה שם את המחזה, זה אנחנו קוראים בחג השבועות. יחזקאל בן בוזי גם הוא בן גרים, לכן היו קוראים לו בן בוזי. למה קוראים לו בן בוזי? על שם שהיו כולם מבזים אותו. מה היו אומרים לו? אתה נכד של מי? של מי הוא היה יחזקאל? נכד של מי? נכד של רחב. רחב התחתנה עם יהושע וזכו והעמידו 8 נביאים, אחד מהם יחזקאל, היו מבזים אותו. והיות והם מבזים אותו, קראו לו יחזקאל בן בוזי. אז הוא היה בן גרים, היה גם רות המואביה בן גרים, ויתרו בן גרים. זה הפרשה, הכל קשור לגרים, נפלא ביותר. ביום השני של חג השבועות, קוראים בחוץ על הארץ. מה קוראים? קוראים פסוקים בתורה בפרשת ראה. אומרת התורה, אם זה חל בשבת, קוראים 10 תעשר. ואם זה חל ביום חול, מאיפה מתחילים? מתחילים מכל הבכור, משם מתחילים. בהמשך, טוב, נפלא ביותר. עד שמגיעים לאיפה? עד שמגיעים לחג השבועות. בואו נקרא פסוקים בחג השבועות, רבותיי. אומרת התורה, נקרא את הפסוקים בפנים שקשור לחג השבועות. 7 שבועות תספור לך, פרק ט"ז פסוק ט'. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברך לך השם אלוקיך. בחג השבועות אומרת התורה שתיתן תרומות, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. מה אומר רש"י כאן בשם חז"ל? ארבע מול ארבע. אם אתה משמח ארבעה של שלי, אני משמח ארבעה שלך. איזה ארבעה? יש לה קדוש בחומה, גר, יתום, אלמנה ולוי. אני משמח את שלך, מה? אתה, בנך, בתך, עבדך ואמתך. ארבע מול ארבע. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. מה נכנס כאן? עניינים שקשורים לצדקה בחג השבועות. אם אתה משמח את שלי, אתה תדאג לתת אוכל למי? לאלמנה, לגר, ליתום וללוי, אני אשמח את שלך. רבותיי, חג השבועות זה לא חג של הוצאות. אם היה כתוב את זה בפסח, הייתי אומר, אם אתה דואג לקמחא דפסחא לשלי, אני אדאג לשלך. על מה אתה מדבר כאן? אתה מדבר כאן חג שבועות. איזה הוצאה יש בחג שבועות יותר מאשר שבת? זו שבת רגילה לכל דבר ועניין. נכון, היום נוהגים לאכול מאכלי גבינה ולעשות כל מיני דברים. ביררתי על פי הלכה, אפשר לצאת ידי חובה בשתי כפיות קוטג'. יוצאים גם בדאורייתא וגם בדרבנו. אפשר לצאת. מי הביא לנו את כל המאכלים האלה? לזניה, מזניה, עוגות, מה שנקרא שמונה קומות גבינה, ועל זה קצפת ודובדבנים בסייעתא דשמיא, וכל המאכלים שיש לך וכאלה וכאלה. מאיפה הבאנו את זה? ברוך השם, מה? המחלבות הכניסו לנו לראש, שולחים לנו פרוספקטים לפני החג, וברוך השם, מיום אחרי פסח שולחים לנו פרוספקטים מה עתיד להיות בחג השבועות, ואתה מקיים לא רק לראותם בלבד, אלא אתה רוצה לראות באמת אם מה שנאמר אלה דברים של טעם או לא, ואתה ברוך השם הולך מיד להזמין את כל מה שיש שם, כל מיני התפנוקים בסייעתא דשמיא. כל מצווה להדר ודאי במנהגים, מנהגי ישראל דינו נקדם בתיקון, לא בגלל המאכלי חלב, הוא נקדם בתיקון כי זה חלק מהתיקון שלו. טוב רבותיי, אתה אוכל מאכלים והכל בסדר, מעלה גבינה, אתה אוכל גבינה כמה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. כל אחד והמנהג שלו צריך לדעת שבחג צריך לאכול בשר ולשתות יין, זאת הלכה, אין שמחה אלא בבוסר ויין. אז יש כאלה שעושים את זה בלילה וזה עושים בבוקר, כל אחד והמנהג שלו. רבותיי, לשמח עני, מתי משמחים עני? בפסח יש מצות ויש לך יין ושמן וסוכר, תכתוב את זה שם, מה זה נכנס לחג השבועות? בעוד שכמה פסוקים קודם מדברת התורה על מצוות צדקה. אומרת התורה, אפס כי לא יהיה בחביון, כי ברך יברך לך השם אלוקיך, והתורה ממשיכה ואומר כי יהיה בחביון מאחד אחיך, פתוח תפתח את ידך והבאת אביתנו זה מחסורו אשר יחסר לו. התורה מדברת על צדוק לפני זה, מצוות צדקה. מה נכנסת באמצע חג השבועות על מצוות צדקה? טוב את זה בפסח, מה זה קשור לעניין הזה? חייבים צדקה כל השנה כולה. מה דווקא נכנס לנו בכל חג השבועות העניין הזה? אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. שאלה נוספת, שאלתו של החופץ חיים, מופיע באבא חסד, ברוך השם עכשיו השבוע התחיל מחזור חדש, למי שלומד אבא חסד מחולק לימים, השבוע התחילו עוד פעם מחזור חדש, גם של חופץ חיים המחולק וגם של אבא חסד מחולק, של החופץ חיים, ספרים נפלאים, כדאי לגמוד אותם, בעיקר היום שאנחנו זקוקים כל כך הרבה לרחמי שמיים מהקדוש ברוך הוא, עוברים תקופות לא פשוטות על עם ישראל, כתוב שמי שעוסק בחסד הקדוש ברוך הוא מחלץ אותו במידת הרחמים או במידת החסד, ובוודאי שכל אחד ואחד אם יקבל על עצמו ללמוד את הספר הזה, אבס חסד של החופץ חיים, מחולק לימים, לשבועות, מחזורים נפלאים, גם את זה וגם את העניין של שלושנורא, ודאי שזה חיזוק עצום. החופץ חיים בפרק ה' מספרו אבס חסד מביא שם בהגה, איתה בתנא דאליהו פרק כ"ג, שהיו ישראל במצרים, נתקבצו כולם וישבו יחד, משהיו כולם באגודה אחת וקרתו ביניהם ברית יחד, שיעשו גמילות חסדים זה עם זה. הם עשו איתם ברית שבמצרים, שיעשו חסדים אחד עם השני. רבותיי, כל אחד מבין דבר נפלא. מה הקשר? לכרות ברית במצרים שעשו חסדים זה עם זה. מה זה קשור לנושא של יציאת מצרים? שואל החופץ חיים. רבותיי, כדי להבין את הדברים, בוא נלמד את הסוגיה הזאת בסייעתא דשמיא, בכמה וכמה דברים, והיסוד של הדברים נלקח בעזרת השם מתוך שני ספרים, האחד ירח למועדים, והספר הנוסף שנלמד אותו הוא ספר שנקרא, הוא נקרא שערי המועדים. בשני הספרים האלה ניקח את היסוד הבא. רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא. חז"ל הקדושים במדרש לקח טוב ברות אומרים, ומפני מה קוראים מגילת רות בחג השבועות? מפני שבשבועות ניתנה תורה שכולה חסד, דכתיב ותורת חסד על לשונה, ומגילה זו גם כן חסד, ולכן קוראים אותה ביום שניתנה תורה. מה פירוש הדבר? מגילה זו היא כולה חסד, דכתיב תורת חסד על לשונה. סליחה שאני שואל, מגילת אסתר היא לא כל כולה חסד? החסד הכי גדול שמצאתי זה מגילת אסתר. למה? מרדכי היהודי, איפה היה גר? היה גר בירושלים. מרדכי היהודי עזב את ירושלים ובא לגור איפה? בשושן הבירה אצל האיראנים. מה אתה מחפש שמה? למה? יש לו קרובת משפחה שמתו להורים, ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבת. ומה הוא עשה? עבר מירושלים לשושן הבירה. במקום להביא את הילדה משושן הבירה אליו, הוא עבר אליה. למה? ההורים שלה נפטרו, מה, אני נתק אותה גם מהחברות? אני נתק אותה גם מאיפה שהיא לומדת? לא! אז מרדכי עזב את ירושלים והלך לגור שמה. מגילה של חסד? רות המואביה? חסר מעשה חסד? אסתר המלכה, מרדכי עובר לגור מקום אחר בשביל חסד? או יש לו ידה איתו מה לטפל בה? וחז"ל הקדושים על הפסוק הזה שמדברים על מעשה החסד, כתוב שנעמי בירכה אותם. מה היא אמרה להם? יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם עדי. מה עם מעשה חסד עם המתים ועם עדי? אומרים חז"ל במדרש, אתה יודע מה עשו? חסד נפלא. אמר רב חנינא בר עדא, שמה? שהם טיפלו בתכריכים וטיפלו בקבורה וויתרו לה על הכתובה. רבותיי, באמת חסד עצום, כך אומרים חז"ל. למה? החוק הוא במקום שאת הקבורה צריכים לשלם מנכסי המת, ואת הכתובה משלמים מנכסי המת. יכלו אלה אורפה ורות לבוא לגברת נעמי, להגיד, רבותיי, תשלמי גם את הקבורה, גם את התכריכים, בבקשה תשלמי גם את הכתובה. והם לא עשו את זה, הם ויתרו לה, ואמרו, אנחנו לא גובים ממך שום דבר, יוצא מן הכלל, באמת מעשה אצילי מעין כמותו. רבותיי, אתה הולך להשוות את זה למעשה של מרדכי שעבר מקום למקום? אסתר המקם? לא, זה לא ראיה. מה ראיה? שוויתרו להם על הכתובה, ומה עוד? שטיפלו בתכריכים. יכול להיות שבאמת זה חסד גדול, כי אצל הגויים לא קוברים. אצל הגויים מה עושים? שורפים. אז יכול להיות שבכלל, עצם זה שהם הסכימו לקבור אותם ולא לשרוף אותם, זה חסד עצום. לא מצאתי מישהו שאומר שם מה המעלה הגדולה שבזה. הודו, היום שיש שם מתים בקורונה, מה עושים? שורפים, עושים מדורות, שורפים את כל הגופות. רחמון אליסן. אולי ככה נהגו גם במואב. אומרת, נעמי, כל הכבוד לכם. אתם יכלתם לשרוף אותם, במקום לשרוף אותם, מה עשיתם? קברתם אותם. תודה רבה לכם, מגיע לכם שכר על הדבר הזה. רבותיי, אסתר לא פחות חסדים. מרדכי שעובר לגור מירושלים, הולך לגור אצל שושן הבירה, ודאי שמגיע לו שכר גדול על זה שהוא נטש את ביתו לטובת הילדה היתומה הזאת. מה מונח כאן בסוד הזה של מגילת רות, של המתך שכרן של גומלי חסדים? בא ספר חוט המשולש ואומר דבר נפלא ביותר. אומר חוט המשולש, תדע לך, יש גמרא במסכת סוטה בדף י' ד', דורש רב שמילוי ואומר, התורה תחילתה חסד וסופה חסד. תחילתה חסד, הכתיב היעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור, וסופה חסד, דכתיב ויקבור אותו בגיא. יש מדרש נוסף, מופיע בתנחום הפרשה צבאי שלך. התורה תחילתה חסד, סופה חסד ואמצעיתה חסד. מה אמצעיתה חסד? אומר המדרש תנחום הבבאי שלך, שהקדוש ברוך הוא בא לבקר חולים. עד כאן. רבותיי, הוא בא לבקר את אברום אבינו, אז הוא בא לבקר חולים. אז תחילתה, אמצע איתה וסופה. לא שזה כזה אמצע, זה הפרשה הרביעית מתחילת החומש, אבל מה שנקרא גם בתוכו. רבותיי, מה פירוש הדבר? תורה תחילתה חסד וסופה חסד. כי מצאת מה שכתוב בפסוק, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור, זה מתחיל בחסד ונאמר ויקבור אותו בגיא. מה פירוש הדבר? אומר הספר חוט המשולש, אתה יודע מה פירוש הדבר? חז"ל הקדושים באים להגיד לנו, אתה רוצה להגיע לתורה, מה הכלי הראשון להגיע לתורה? מה? התוירו תחילו סוי חסד. אם אתה רוצה לדעת מה קניין תורה מספר אחד, איך אתה תגיע לקניין תורה, איך תגדיל את היכולת שלך לקבל תורה, אתה יודע מה הדרך לקבל תורה? התורה תחילתה חסד. אם אתה תעסוק בחסדים, אתה מגדיל את כלי הקיבול שלך לקבל תורה. כל אחד מבין שאם יש אבטיח של 5 קילו, אי אפשר להכניס את זה בשקית אוכל. כל אחד מבין. למה? כי אבטיח הוא 5 קילו, והשקית אוכל אתה יכול להכניס בתוכו סנדוויץ'. התורה היא אלוקית. התורה היא אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד. הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. מתי? אומרים חז"ל, עוד לפני שבריאת העולם התורה נכתבה, אומרים חז"ל, תו תו קוף עין דלת דורות לפני בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא כתב את התורה הזאת. הסתכל בו ירייסה ובורו אלמו. אז איך אני יכול להכניס אליי את התורה הזאת? התורה הזאת שנכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא הסתכל בתורה ועל פי זה ברא את העולם. איך אני יכול לקבל את התורה האלוקית הזאת? התורה תחילתה חסד. אם אתה תעסוק בחסדים, אתה תעזור לאנשים. אם תעזור לאנשים, אתה מקבל סל קליטה שתוכל להקלוט בתוכו את כל התוירו. וככל שתעסוק יותר בחסדים, אומר חוט המשולש, יהיה לך כלי יותר גדול לקבל תורה. וזה לכן אומר הספר חוט המשולש. ולכן הוא אומר, אין אדם יכול להגיע לתורה אלוקית, אלא אם כן הוא נדבק בקדוש ברוך הוא, שנאמר הוא בוי סיזבקון. איך אתה נדבק בקדוש ברוך הוא? אם אתה דבוק במידות שלו, אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. וזהו שאמרו חז"ל, התוירו תחילתה חסד, להגיע אל התורה. אתה יודע איך אתה מגיע? דרך חסד. וסויפו חסד, התכלית הסופית. מה התכלית הסופית של כל לימוד התורה? אתה יודע מה התכלית הסופית? לעשות חסד. וזה ממשיכה הגמרא. מה ממשיכה הגמרא? אומרים חז"ל, מה הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים? אף אתה מלביש ערומים. מה הקדוש ברוך הוא מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים. מה הקדוש ברוך הוא מנחם אבלים? אף אתה מנחם אבלים. מה הקדוש ברוך הוא קובר מתים? אף אתה קובר מתים. אומר הספר חוט המשולש, מה כתוב כאן? אמרנו חז"ל, התכלית, הסוף, הסוף ויקבור אותו בגיא. מה זה אומר? התכלית הסופית של התורה להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, להידבק קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא אחד. איך נכנסים להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה? חסד. התוירו תחילו סוי חסד וסויפו חסד, להידבק בקדוש ברוך הוא בראש דבר, לקבל כלים לקבול עשה תוירו. איך מקבלים כלים? אתה רוצה סל לסחוב 5 קילו? אתה רוצה סל לסחוב את התוירו האלוקית הזאת? יש רק דרך אחת. איך? חסד. אם אתה עושה חסד, אתה זוכה לסחוב את הדבר הנפלא הזה שנקרא תורה. אם ככה בספר חוט המשולש אומר, שלכן תקנו לקרוא מגילת רות לפני קבול הסתוירו. לפני שאתה מתחיל את הפסוקים של קבול הסתוירו בפרשת סיטרוי, מה אתה מתחיל קודם? מגילה סרות. למה מגילה סרות? כי חז"ל אומרים שבמגילה הזאת אין לו איסור ולא היתר ולא טומאה ולא טהרה. מה יש בו? ללמדך שכרן של גויים לחסודים. אז למה קוראים את זה לפני קבלת התורה? אמרת הסדר הוא תוירו נביאים וכסובים. אומרים לנו חז"ל, תשמע, אתה הולך עכשיו לקבל תורה. איך תקבל תורה? אתה יודע איך תקבל תורה? אם אתה תעסוק בחסד כמו מגילה סרות, אתה תלך ותעשה מה שרות עשתה, שהלכה עם נעמי ביחד ולא נטשה אותה. אתה תהיה דבוק בחסד. אם תהיה דבוק בחסד, אתה יודע למה תגיע? תוכל להגיע אל התוירו. לכן מקדימים את מגילת רות לפני קריאת התורה. למה? לומר לך שעל ידי חסד אתה פותח את השערים לתוירו. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שקריאת המגילה בחג השבועות, המטרה שלה מה? להכין אותנו, לתת לנו כלים, איך אנחנו זוכים לקניין תורה. איך זוכים לקניין תורה? תקרא מגילת רות, תראה מה עושה בן אדם ממעשה חסדים, ותראה למה הוא זכה. כאשר אתה תדבק במידה הזאת של גמילות חסדים, המידה הזאת תהיה המידה המרכזית שלך. אם כך תנהג, תזכה להגיע למדרגה העצומה הזאת של קניין תורה. איך? על ידי מעשה חסד. בא חופץ חיים, זכותו תגן עלינו. אומר החופץ חיים באבס חסד, חלק ב', סוף פרק א'. אומר החופץ חיים, כתוב בנביא מיכה. אומר הנביא מיכה בפרק ו' פסוק ח', תגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי מעשות משפט, ואהבת חסד, ועצני הלכת עם אלוקיך. שואל החופץ חיים, בשביל מה צריכים להכניס אהבת חסד? היה אפשר לכתוב פשוט מאוד, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי מעשות משפט וחסד, ועצני הלכת. מה זה אהבת חסד? לא כתוב אהבת משפט, כתוב אהבת חסד. אומר החופץ חיים, אני אומר את זה בשפה שלי, מי שירצה יקרא זה בחופץ חיים. יפה מאוד, אומר החופץ חיים. רבו ישי, אומר החופץ חיים, דע לך, אני אקרא אולי את השורות הראשונות שלו. אף שאנו עושים חסד זה עם זה, אין זה אלא מתוך הכרח. למה? מתוך שהאיש העלוב צריך לחסד, הוא בא אצלנו פעם, פעמיים, שלוש, קשה להשתמט ממנו. הוא בא, יושב לך כאן על העורק הראשי של הצוואר, מה תגיד לו? לא, אתה אומר לו, תבוא מחר מתוך תקווה שהוא ישכח מזה, והוא בא גם מחר, אומר, אוי, שכחתי בדרך השם, תבוא מחרתיים, אני אטפל בזה, מתוך תקווה שהוא בינתיים יקבל קצת אלצהיימר וישכח מזה. בסוף הוא בא כבר פעם השלישית, נאזל חברה, אתה כבר חייב לעשות את זה. ואנחנו עושים את זה, אומר, אין לנו עושים זו ברצון ובלב טוב כלל. ולזה אומר הנביא, מה השם דורש ממך? כי מעשות משפט ואהבת חסד. מה זה אהבת חסד? שלא תחשוב בנפשך שבזה שאתה עושה לפעמים חסד, אתה יוצא בזה בשלמות. כי אם שאדם צריך להיות אהבה למידה זו של חסד, וידוע שיש נפקמין הגדולה בין אדם שעושה מהכרח לעושה מאהבה. והעוד זה מה? שאדם שאוהב את בנו, הוא מחפש כל הזמן להיטיב עמו. הולך ברחוב, מוכרים משהו צעצוע 10 שקל, אומר יאללה תביא, ניתן למושיקו. יפה מאוד. הוא רואה פעם, רואה מוכרים מכנסיים בפינה, יופי, נקנה לו מכנסיים, בוכר שם שיהיה לו. למה? הוא אוהב אותו. אז גם אם לא צריך, הוא עושה לו חסד. אומר חופץ חיים, ככה זה. אדם שאוהב מישהו, מחפש להיטיב עמו. זה לאו דווקא בילדים, בכל אחד מבני המשפחה. אתה מחפש להיטיב עמו כל הזמן. זה היסוד הגדול. כותב השריד האיש, לכן לא מברכים על צדוקה, למה? כי צריך לתת את זה באהבה, אהבה חסד, ולא כל אחד נותן צדקה באהבה, אומר, לכן לא מברכים על נתינת צדקה, כך כותב השריד האיש. רבותיי, אומר החופץ חיים, חידוש עצום. אנחנו אומרים בכל יום בתפילה שלוש פעמים ביום, ויש חלוקה בין אשכנזים לבין ספרדים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, מה? תורת חיים ואהבת חסד. אצל הספרדים אומרים תורה וחיים, אהבה וחסד. תוירס חיים ואהבת חסד, שואל החופץ חיים, תגיד מתי זה היה? מתי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה באור פניך? כי באור פניך נתת לנו, מתי היה האור הזה? אומר החופץ חיים, אתה יודע מתי האור הזה? בשעת קבלת התורה, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים ואמר אתה הוראית לדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אומר החופץ חיים והראה לנו, את הרקיעים ואת כל מדורי מטה, והראה שהוא יחיד על הכל, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. ובעת ההיא הראה להם כמה עניינים, שהתורה היא מקור החיים של העולם, ואם יהיה רגע אחד בלי תורה, העולם מתמוטט. כתהית בשבת הפחת, אם מקבלים אתם את התורה טוב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. ולכן אם מבטאים רגע אחד מתורה, אין עולם, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין. רגע אחד בלי תורה, אין עולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברגע שפה לילה, באמריקה יום. ברגע שבאמריקה אוסטרליה, כבר התחיל מחר, כבר יום שישי כבר עכשיו. העולם כל כולו, כדי שלא ייווצר מצב אחד, שיהיה רגע אחד בלי תורה. אומר החופץ חיים דבר נוסף. מה הוא הראה להם עוד? הראה להם שהעולם עומד על עמוד החסד. הוא הראה להם שבלי חסד העולם הזה מתמוטט. למה אומר החופץ חיים? הראה להם שכל המציאות כולה, קיומה ופרנסתה, תלויה רק בחסדו יתברך. שנאמר לא יצא לחם לכל בוסר כי לא ילם חסדוי. ונאמר חסד השם על הארץ. ואילו היה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם הבריאים בדין גמור חס ושלום, לא היה העולם יכול להתקיים, כמו שאמרו חז"ל בשוחר טוב. מזכיר לאיתן האזרחי, חסדי השם לעולם עשירה, אמרו לאיתן, על מה העולם עומד? אמר להם על חסד, שנאמר בספר ישעיהו, והוכן בחסד כיסא. משל למה הדבר דומה? משל כיסא שהיו לו ארבעה רגליים, והיה אחד מתמוטט, נטל צרור ושמחות, זה שם שם האבן. כך היה הקדוש ברוך, הכיסא של הקדוש ברוך הוא כביוכל מתמוטט. במה שמחו? בחסד. שנאמר, אוי לום, חסד יבונה. על כן ידבק אדם תמיד במידה זו, ובזכותה יהיה לו קיום בזה ובבא. אומר החופץ חיים, באור פניך נתת לנו השם אלוקינו. מה הקדוש ברוך הוא יראה לנו במים הדר סיני? את אור פניו. מה זה אור פניו של הקדוש ברוך הוא? תוירס חיים ואבס חסד. בלי הדברים האלה העולם מתמוטט. בלי תורה העולם מתמוטט. בלי חסד העולם מתמוטט. אם ככה רבותיי, נוכל להבין מה אומר הספר חוט המשולש. אתה מבין עכשיו למה התורה בתור מצוות חג השבועות אומרת התורה מצוות צדקה? מה קשור מצוות צדקה לחג השבועות? מצוות צדקה תכניסי בבקשה בתוך חג הפסח בקמחא דפסחא. אתה יודע למה זה מוכנס בחג השבועות? כי אין לך כלי מחזיק ברכה להכניס תורה יויצר מן הצדוקה ויויצר מן החסד. אין לך כלי שאתה יכול לרכוש תורה. אומר הקדוש ברוך הוא, כמסת נדבת ידך לעני, לגר, ליתום, לאלמנה, ללוי. למה זה בחג השבועות? אתה רוצה לרכוש תורה, אין כלי שמחזיק תורה יותר מאשר מה? יותר מאשר תדאג לעניים. תדאג לעניים, זה הכלי שמחזיק ברכה יותר מכולם. אם ככה, אם אתה רוצה לדעת, ניגש לקבלת התורה, אתה ניגש עכשיו לקרוא בתורה חג השבועות, באים חז"ל ואומרים לך לפני זה, תקרא מגילת רות. למה תקרא מגילת רות? כי אם אתה תלמד מה זה גמילות חסדים ומה שכרן של גומלי חסדים, תלמד את הדבר הזה, תלמד למה קוראים ביום השני של חג השבועות. מה קוראים? קוראים את מצוות צדקה כמסת ידך לגר, ליתום ואלמנה. אתה דואג לעניים, אתה משמח ארבעה שלי, אני משמח ארבעה שלך. מה זה קשור לחג השבועות? כי אין לך כלי שמכין את עצמך לתורה יותר מזה. אין לך דבר שמכין את עם ישראל לרכוש את היסוד הגדול הזה של תורה, את הדבר האלוקי הזה שנקרא תורה, אלא בחסד. שמה אתה אומר? החסד הזה נותן לך את הכלים לרכוש תורה, להידבק בתורה האלוקית, להידבק בקדוש ברוך הוא שהוא כל כולו קודש. ובואי סיסבוקון, איך דבקים בקדוש ברוך הוא? ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם. איך? תדבק במידות שלו, בחסד, ברחמים, זאת המידה המרכזית שלו. אומר הספר ירח למוידים, על פי החופץ חיים שאומר, ולמה קרתו ישראל ברית על חסד? עם ישראל היו במצרים, אמרנו, אומר התנא ואליהו, קרתו ברית על חסד. למה צריך לקרות ברית על חסד? אומר החופץ חיים, למה? כך הוא שואל, אומר הספר ירח למוידים, פשוט מאוד. היות ועם ישראל שמע שבעוד 50 יום, הם אמורים לקבל תורה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על הר הזה, עומדים לקבל תורה. אמרו ישראל, לקבל תורה? איך אפשר לקבל תורה? התורה היא אלוקית, תו תו קוף עין ד' דורות לפני בריאת העולם. איך לקבל תורה? אם אנחנו נכרות ברית שנעשה חסדים, אם נעשה חסדים אחד עם השני, נקבל כלים כדי לקנות את התורה. הכלי לקנות את התורה, איך הוא? על ידי חסדים. לכן קרתו ברית אחד עם השני לעשות חסדים. אם ככה אומר הספר לריח למוידים, בוא ותראה איך עם ישראל קיבל תורה. ויחן שם ישראל כנגד ההר, אומרים חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. איך אתה זוכה להגיע לאיש אחד בלב אחד? אומרים חז"ל, כל הנסיעות היו במחלוקת, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת. אומרים חז"ל במדרש ויהי כה רבו ט"ט, כיוון שבאו להר סיני נעשו כולם חניה אחת, שנאמר וייחן שם ישראל, ויחנו לא נאמר אלא וייחן. מלמד, אומרים הקדוש ברוך הוא, שכולם היו מאוחדים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מאוחדים, זאת השעה שאתן תורה לבניי. רבותיי, החסד הוא הדבר שנותן לנו את הכלי. אומר הרמב״ם מלכות מתנות עניים, אומר הרמב״ם, וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואם לא ירחם האח על אח, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים את עיניהם? הלעקום לגויים ששונאים אותנו ורודפים אחרינו, אין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. פירוש הדבר, שהדבר המאחד ביותר את עם ישראל, מהו? מעשה חסד ומעשה צדקה, הם המאחדים את עם ישראל ומביא את עם ישראל להיות כאיש אחד בלב אחד. רבותיי, אם ככה קוראים את מגילת רות לפני קבלת התורה, עוד לפני שאתה מתחיל לקרוא את פרשה סיטרוי, אז זה כסובים לפני תורה. כן, כסובים לפני תורה. למה? אומר רב שלמה זלמן אוירבך, זה מנהג. אם זה מנהג, אין בעיה לקרוא אותו קודם. אז למה קוראים אותו קודם? הקדוש חז"ל אומרים לנו, תשמע, אתה רוצה לדעת, תקבל תורה, אתה הולך עכשיו לקבל עשרת הדיברות, אתה הולך עכשיו לקבל את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. מהו הכלי שאיתו אתה מקבל את התורה? חסד. תקרא את מגילת רות, תקרא שכרם של גומלי חסדים. רבותיי, מה מלמדת אותנו מגילת רות? רבותיי, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שמגילת רות מלמד אותנו שכרם של גומלי חסדים. רבותיי, מה זה שכרן של גויים לחסודים? שאלנו, אין לנו את אברהם אבינו? ודאי שיש לנו את אברהם אבינו. אבל אצל אברהם אבינו לא כתוב מה הוא קיבל. אברהם אבינו כתוב מה כתוב בחז"ל? הבנים שלו קיבלו. מי קיבל? במדבר. בארץ ישראל לעתיד לבוא. מה הוא קיבל? לא כתוב שום דבר. רבותיי, אברהם אבינו הכניס אורחים. אברהם אבינו הכניס אורחים, פתח בתי תמחוי והייתה אשל בבאר שבע. לאברהם אבינו לא היה שום קושי לפתוח בתי תמחוי. אברהם אבינו היה עשיר מופלג, ואברהם כבד המקנה בכסף ובזהב. אברהם היה כבד, יצחק היה כבד, יעקב היה כבד. רות המואביה הייתה כבדה, נכדה או בת של מלך עגלון, מלך מואב, עשירה מופלגת, יכלה לחיות חיי עושר ורווחה, יכלה לחיות מה שנקרא בטוב העולם. עזבה את הכל ודווקא בנעמי. אומרת נעמי לאחותה עורפה, יאללה לכי הביתה חזרה, מספיק, מה צריכה, תבואי לארץ ישראל, לא ידוע, תתחתני, לא תתחתני, עדיין לא התברה הלכה, המוני ולא המונית, הלכי הביתה, תתחתני עם איזה שכפה ומשהו שם מבחרין, יהיה לה ברוך השם לימוזינה, יהיה לך מטוס נפרד, יהיה לך יחטה ובוכתה וכל מה שאת רוצה בסייעתא דשמיא. מה צריכה לבוא לארץ ישראל? מה יש לך מכל העניין הזה? אמר לך, צודקת הלכה. והראו דווקא הבית דובקת בחמותה נעמי, דובקת בחמותה נעמי ועוזבת את המלוכה. היא מתנתקת מבית המלכות של מלך מואב, עוזבת את עגלון. תגיד, עזבה את המלוכה והלכה ודווקא במי? בנעמי. הפסידה, יכלה להיות המלכה רות, המלכה גילית, מלכת מואב גילית. מה אתם אומרים חז"ל? עזבת את המלוכה? חשבת שהפסדת משהו? אומרים חז"ל בדברים רבה דלת, אומר הקדוש ברוך הוא, לעולם אין אדם שומע לי ומפסיד. אין בן אדם שעושה משהו בשבילי, חשבת הפסדת? בחיים לא. את עזבת את מלכות מואב, ממואב אין כזה דבר יותר על הגלובוס. אתה יכול לספר, לסובב אותו לכל הכיוונים, לחפש מואב. אין לו מואב, אין לו אב ולא מואב, שום דבר לא נשאר מזה. אין בגלובוס דבר כזה. את עזבת את המלוכה, את יודעת מה קיבלת? מלכות נצח. דוד מלך ישראל חי וקיום. המלכות מחכה לך לנצח. עזבת את כל מנעמי השלטון, הלכת לאיפה? לארץ שמה? את צריכה להתכופף על הרצפה, להרים שיבולים. הבת של המלך שיכלה להגיד לאלף שפחות, בבקשה תתכופפי, תרימי לי טישו. עכשיו זאת מתכופפת כדי להרים שיבולים. למה? לחמותה. בת של מלך, ככה מתבזה. התבזית? מה כתוב בספר מלכים? שלמה המלך שם כיסא למה? לאם המלכות. מי זה אם המלכות? אומר רש"י, רות המואביה. התבזית? התבזית, הרם שיבולים, התכופפת. תקבלי כיסא לאם המלכות. בת כמה הייתה רות? אתם יודעות בן כמה? בת כמה? 400 שנה. 400 שנה היא חיה כדי לראות את הכיסא של המלך. 400 שנה. חשבת שהפסדת משהו? עזבת את המלוכה של מואב, דבק בנעמי, הפסדת משהו? נהיית מלכה של עם ישראל. רות, אמא של מלכות, הכינו לה כיסא לשלמה. אומר ספר חסידים, בסימן תף רשותת, מובא בספר המאור שבתורה, חלק וב, עמוד קוף למד. רות המואביה הייתה אישה צעירה, היא יכלה להתחתן עם כל בחור, כל בחור, היה שם קוצרים, מה אומר לבועז? טוב חסדך האחרון מן הראשון, יכלתי להתחתן עם אחד הבחורים, ואחלתי להתחתן איתי, בן כמה הוא היה בועז? 400, בת כמה היא הייתה? בת 40, 40, הוא נפלא ביותר, כמה? פי 10 יותר ממנו. בן פורת יוסף, בן 400 היא בת 40, היא לא הלכה אחרי שום בחור. למה? אומר ספר חסידים, אתה יודע למה? היא אמרה, אם אני אתחתן עם איזה בחור, אף אחד לא ייתן לי לפרנס את נעמי. אני צריכה לפרנס אותה, היא בלי בעל, בלי נחלה, הפסידה כל הכסף. נו, מי ייתן לה לאכול? אם אני נמצאת איתה, אני דואגת לה לאוכל. אם אני אתחתן עם בחור, יגיד לו, שמע, אני רוצה לפרנס, אני בבקשה, אני רוצה לפרנס את חמותי במיל. יש לה חמות, מה שנקרא, השוויגר במילואים. אני אעבוד כדי לפרנס את חמותך במיל, הכל בסדר איתך. להתראות גברת. אומרת, כך כותב ספר סידים, אומרת רות, אני לא מתחתנת עם בחור. למה? כי אני רוצה לפרנס את נעמי. שמעתם איזה אהבה בין חמות לבין קלה? כשגם השוור מת וגם החתן מת. והיא נשארת דבוקה בה ורות דווקה בה. דבקת בה, דאקת לה, אל תדאגי, את היא מלכה של עם ישראל. וישם כיסא לאם המלך, היא זוכה להיות מלכה, כולם מכבדים אותה, על מה? על מה שהיא התבזתה לכבודה של נעמי. רבותיי, אף אחד לא מפסיד שום דבר. עם אלה הדברים, אני רוצה בעזרת השם ללכת על עוד שתי נקודות יפהפיות. בספר חתן סופר, בשאלות ותשובות סימן ממהי, עומד על שאלה מאוד יפה. הבאנו מקודם שחז"ל הקדושים אומרים שמגילת רות לומדים ממנה מה? מה לומדים ממגילת רות? לומדים ממנה גומלי חסדים. אחד הדברים שלומדים ממנה מה עוד לומדים משם? לומדים משם עניין של עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. איפה זה כתוב בתורה? זה כתוב בתורה בפרשת כי תצא. אומרת התורה, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. עד עולם, הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור, מפתור ארם נעים, לקללך. אומרים חז"ל, לא יבוא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. למה מותר למואביה ולעמונית לבוא בכרם ישראל? הרי כתוב לא יבוא ממזר, ואתה לא אומר ממזר ולא ממזרת. מה התשובה? כי כתוב, מה הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים? איש דרכו לקדם, ונשאר דרכה לקדם. אז לכן מה? מותר לרות המואביה לבוא לכרם ישראל. יוצא שמה? אומר הספר שו"ת חתם סופר, יוצא שכל הסיבה שמותר לאישה לבוא לכרם ישראל, למה? למה? כי הגברים לא עשו חסדים. היות והגברים לא עשו חסדים, לא קידמו בלחם ובמים, אז אסור להם לבוא לכרם ישראל. מי מותר לו לבוא לכרם ישראל? מי שאין לו בעיה שהוא לא עשה חסדים. למה? כי אישה מחמת התניות לא יוצאת החוצה. יוצא שמה שאסור להמון ומואב לכרם ישראל, כי אם לא היה להם הכרת הטוב ולא עשו גמילות חסדים. יוצא שכרם של גומלי חסדים נמצא איפה? בזה שרות המואביה מותרת לבוא בקהל? שואל הספר חתן סופר, שאלה מאוד יפה. אבל יש שם עוד דבר כתוב. מה כתוב? הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נעים לקללך. למה אם אתה אומר שהסיבה הראשונה לא נמצאת, אבל הסיבה השנייה כן נמצאת? לא כתוב איש דרכו לזכור מקללים, ואישה אין דרכה לזכור מקללים. זה לא כתוב. איש אין דרכו לצאת, איש דרכו לצאת, אישה אין דרכה לצאת. אבל יש עוד סיבה. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם לקללך. למה זה לא נכנס בחשבון? אומר הספר שו"ת חתם סופר, אתה רואה שמה? אם אתה רואה שבועז לקח אותה לאישה, למה? כי איש דרכו לקדם ואין אישה דרכה לקדם. אבל יש לך עוד סיבה, אשר שכר עליך. למה אישה לא חייבת בזה? התשובה של זה מופיעה במגיד מדובנה. המגיד מדובנה אומר, אשר שכר עליך את בלעם בן בעור, זה לא עצם עליו. כי אם זה העצם עליו, היית צריך להסביר גם את זה. אלא מה? זה הסבר לתביעה שיש לך, שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. למה? אומר המגיד מדובנה, דבר נפלא. הם באים ומבקשים מעם ישראל אוכל, נכון? קידמו אתכם בלחם ובמים. אומר המגיד מדובנה, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? משל לאדם שהיה רעב הלך למות. באמת הלך למות. לא פחות ולא יותר, הלך הדם שלו ירד ל-30 על 40. באמת, הוא ירד, הוא לא אכל כבר כמה ימים והדופק ירד, הדופק עבד על 60, רחמנא ליצלן, ירד הדופק. הוא מרגיש שהוא הולך למות, כבר יש לו סחרחורת. הוא נכנס למסעדה, מסעדה בשרית, והוא מתיישב על הכיסא ככה, צונח. שואל אותו אדון, מה אתה צריך? הוא אומר, אוכל, אוכל, אני הולך למות. הוא מיד מביא לו שתי פיתות, חמוצים, מביא לו שם לפה, מוביל לו שם חומוס וטחינה, ומטב המטמים, מטבוחה, כל מה שאתם מסובבים את הלשון, תכניסו בתוכו, נכנס הכל בפנים, סייעתא דשמיא. הוא נוטל ידיים, אוכל המויצי, שואל אותו, מה עוד? הוא אומר, מה יש לך עוד לאכול? אומר, יש מרק תימני, עם בשר טוב, עם חוויש. אומר, יד, תביא חוויש, זה טוב עכשיו, חוויש, לצרוב כל המיקרובים, תביא גם מזה. יפה אכל, גמר לאכול את המרק, אומר, מה עכשיו? הוא אומר, מה יש לך להציע? הוא אומר, יש עליה שוארמה, יש פרגיות, יש איזה ברווזים, מה שאתה רוצה? יש איזה אנטריקוט, מה שאתה רוצה? הוא אומר, תביא מהכל קצת. שאתה תשמע, מה יש איזה, אלא נלווים עליו, מי מתלווה לזה? הוא אומר, יש כל מיני אופציות, יש פירה, יש צ'יפס, הוא אומר, טוב, תביא מכל דבר קצת, וגם, נו, ברוך השם. הוא גומר, שאתה ברוך השם שתי זירו, כי צריך מה שנקרא להוריד את הקלוריות של מה שהוא אכל עד עכשיו, הוא שתה קצת זירו, מה שנקרא, אבוי דה זירו, מה שנקרא בלשון רבותינו, פיין? הוריד את הזירו, הוא קם מהמקום, בירך ברכת המזון, אמר ברכת האורח, ברוך השם, לבעל המסעדה, ניגש אליו, אומר, ישר כוחך לאורייתא. תאריך ימים ושנים בבריאות איתנה, בעזרת שם תזכה לרוב נחת מכל יוצא חלציה, ותראה דורות ישרים ומבורכים, ולא יחסה לך פרנסה, לא באלמא דאדי ולא באלמא דאתי, ובעזרת השם תראה דורות, דורי ודורי דורות, כולם עוסקים בתורה ובמסעדנות בעזרת השם, נותן לו ברכות מכאן ועד ביאס גואל צדק, שיראה ותחזנה עינינו ממש, לאלתר, הכל יראה בפועל ממש, כל הברכות. אומר לבעל הבית, הכל בסדר, אבל תן לי כרטיס אשראי. מאיזה כרטיס אשראי? אני הלכתי למות. אתה הצלת בן אדם ממוות ממש. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו עוקם עולה עכשיו ב-300 שקל. קיימת עולם מלא. תרשום את זה ביומן. הלכתי למות. הוא אומר, בוא, לפני שאתה הולך למות, בוא איתי לרב. הוא אומר, בא לרב, הוא אומר, שמע, הבן אדם חרסם פה ב-300 שקל. הוא אומר שהוא הולך למות. הוא אומר שהוא הצלתי אותו נפש, אומר לו הרב, הלכת למות? אומר לו כן, אומר אנחנו מאמינים לך באמון השלימו שהלכת למות, אבל ברגע שאכלת שתי פיתות עם חומוס אתה כבר לא הולך למות. זהו, אז שתי פיתות, חומוס, חמוצים, תוריד מהחשבון. זהו, הלך למות. חוויש, פרגיות, זה מרזה שלם, תבינו תקילים, 270 שקל אתה חייב לשלם. אומר המגיד מדומנה, זה מה שקרה כאן. באו המון ומאב, אמרו, מה? לתת לעם ישראל לחם ומים? אתה יודע מה זה 600 אלף איש גברים, חוץ מזה נשים וילדים? 10 מיליון אנשים לחם ומים? רק אם אתה נותן לכל אחד סנדוויץ' וטונה, בקבוק מים, זה 10 טריליון שקל מחוץ לתקציב. מאיפה יש לנו כסף? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה איזה מנוכלכים אלה. אתם אין לכם כסף, לכן לא קידמתם את בלחם ובמים? ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, לקחת כסף כדי לזכור אותו, יש לכם בוכתות? אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, הבחור לא בא לקלל בשביל 180 כפול 10. הבחור לוקח בן פורת יוסף מלוא ביתו כסף וזהב. אומרים חז"ל, אתה יודע מה היה בילום? נפש רחובו, רוח גבויו, אתה יודע מה זה בילום? הוא לא בא בשביל פרוטות. אז כסף לשלם לו לקלל יש לך? לא יכלת את התקציב הזה לקחת ולתת לעם ישראל לאכול? אז מה שכתוב אשר שכר עליך בלעם בן באור זה רק נועד כדי להסביר את מה? את החלק הזה שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. יוצא שמה? שכל היסוד שעם ישראל לא נכנס, כל היסוד הזה של עם ישראל לא נכנס. למה? כיוון שהמון ומואב הם לא גומלי חסדים. מי שלא גומל חסדים ולא מכיר טובה, אומר החתן סופר, לא יכול לבוא לכרם ישראל. אם ככה, אני רוצה לומר דבר אחד, אמרנו אותו כבר, אבל אני חושב עכשיו שאפשר לחבר את כל שלושת הדברים ביחד. מה יש לנו בחג השבועות? קריאת מגילת רות, יש לנו קישוט הבית בפרחים ואכילת מאכלי חלב. שלושה מנהגים. רבותיי, כולנו יודעים מה שהבאנו כבר שנים עברו. חז"ל הקדושים אומרים שקבלת התורה התחילה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. שם התחיל קבלת התורה. למה? כתוב בחז"ל שבשעה שאברהם נתן להם לאכול, מה נתן להם לאכול? חמאה וחלב, ובן הבקר. נתן להם לאכול גם חמאה וגם חלב ובן הבקר. כשעולו מוישה רבינו לאמורוי, משה עולה למעלה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. מה אמרו? מה הילוד אישה עושה פה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל בשמות רבה פרשה כ"ח, צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של מוישה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו. עשה לו פרצוף של אברהם אבינו. אמר להם, מה? אתם הולכים לפגוע בו? הוא! בו אתם הולכים לפגוע? אתם יודעים מי הוא? זה אברהם אבינו. בביתו אכלתם. מיד עזבו אותו. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם רוצים את התורה? התורה הייתה כאן בעולם 2448 שנים. אתם ירדתם לביתו של אברהם אבינו, אכלתם בוסר בחולוב. איך אתם אוכלים בוסר בחולוב? אומרים חז"ל, על הדבר הזה קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל. לכן הוא נתן להם תורה. למה? כי עם ישראל לא אוכל בשר וחלב. אומר החזקוני, אתה יודע מה זה אומר החזקוני? אפילו תינוק שבהם, ילד קטן, אתה נותן לו לאכול שוקולד, וכתוב על זה חלבי, הוא שואל את אמא שלו, אמא, אפשר לאכול כבר חלבי? עבר כבר 6 שעות מהרגע שאכלנו בשר? אומר הקדוש ברוך הוא, תינוק שבהם, תינוק שבהם, יודע לא לאכול חלב אחרי בשר. ואתה מה? אוכל שני דברים ביחד, בשר וחלב, התורה לא מגיעה לכם. יוצא רבותיי שבזכות מה קיבלנו תורה? בזכות זה שהמלאכים אכלו בשר וחלב. אומר הספר בינה סיסוכו, לכן אנחנו נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. למה? כי את כל התורה קיבלנו מזה שאברהם אבינו באירוח המלאכים, מה עשה? נתן להם, אה? בשר בחלב. רבותיי, אם אלה הדברים, יוצא שמה? שאכילת מאכלי חלב, מאיפה קיבלנו? ברוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. בוא נלך הלאה. רבותיי, איפה הותרה רות לבוא בקהל? אתם יודעים איפה רות הותרה לבוא בקהל? לא אצל בועז, אצל אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? שאומר החידוש שערים גמרא בבו מציא, מי המלאכים שבאו לאברהם אבינו? מיכאל לבשר לשרה, רפאל לרפא את אברהם, וגבריאל בא להפוך את סדום. שואל החידושי ערים, בשביל מה גבריאל? גבריאל צריך לבוא לאברהם אבינו שיחכה בצומת סדום. מה אתה בא להטריח אדם בגיל 100 נימול, אתה רץ אותו עכשיו להביא פר? בשביל מה? תחכה בצומת סדום, יגידו לך אם להפוך. אומר הספר חידושי ערים, אתה יודע למה הוא בא? הוא לא ידע אם הופכים את סדום עם לוט או בלי לוט. למה? כיוון שלוט, למה לוט השאירו אותו? למה לא תשאירו אותו? בגלל שמלוט עתידים לצאת שתי פרדות טובות. מי זאת? רות המואביה ונעמה המונית. אומרים חז"ל, קח את שני בנותיך הנמצאות, שואלים חז"ל במדרש, וכי ניקח בנות שלא נמצאות? מה זה בני בנות? ודאי שנמצאות, אם לא נמצאות אין מה לקחת. שני בנותיך הנמצאות, הכוונה לשני מציאס, שתי מציאות. מי זה המציאות? רות המואביה ונעמה המונית. אז לוט ניצל עם שתי בנים. רבותיי, לוט כידוע לכולם, יש לו כל מיני פירושים. לוט מצד אחד, מה זה? זה בשמים. איפה אנחנו מוצאים שזה בשמים? בשערה שיוסף ירד למצרים, מה נשאו הישמעאלים האלה? נוחות, צרי ולוט. כאשר יעקב אבינו אומר לבנים שלו להוריד ליוסף, להוריד לו אוכל, מה הוריד לו דברים, מה אמר לו? תיקחו לאיש מעט צורי ומעט דבש, בוטנים ושקדים, מה כתוב? צרי ולוט, יפה מאוד. מה זה לוט? זה בושם. נפלא ביותר. לוט זה גם שם של כללה. למה שם של כללה? איך אומרים כללה בארמית? לייט. אז לוט זה גם כללה. אז תחליט, לוט זה כללה או ברכה? תלוי מה. אם אתה מסתכל על לוט, מה יצא ממנו? יצא ממנו גם עמון וגם מואב. יפה מאוד. ממואב יצא עגלון. מה יצא מעגלון? יצא רות המואביה מחד גיסה ואורפה מאידך גיסה. מה יצא מאורפה? גוליאת. מה עשה גוליאת? מקלל. מאיפה ירש את הקללה? כי לוט זה גם קללה. נפלא ביותר. אז זה קללה. אז יש לך גם קללה וגם ברכה, רות המואביה. אז יש לך גם קללה וגם ברכה. לכן כשאתה לא יודע דבר מסוים מה יש שם, אז מה אומרים עליו? טקס הסרת. אתה לא יודע אם זה יהיה קללה או ברכה. אז מה, אז עושים טקס הסרת הלוט, אתה לא יודע, יהיה ככה, יהיה ככה, נפלא ביותר. לוט יצא ממנו מה? רות המואביה יצא ממנו. בא המלאך גבריאל, שואל את הקדוש ברוך הוא, להפוך את סדום, לוט בפנים או לוט בחוץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תלוי. מה תלוי? תלוי מה תעשה שרה ממנו כשהם תהיו שם. למה, במה זה תלוי? אם שרה תצא החוצה ותגיש לכם אוכל, אז אתה הופך את סדום עם לוט ביחד. למה? כי כל מה שאני מתיר לבוא למה, לעמוביה בקרם ישראל, כאיש דרכו לקדם, ונישה דרכה לקדם. מאיפה אני יודע אם אישה אין דרכה לקדם? בוא נלך לבית של אברהם אבינו ונראה מה עושה הרבנית. אם שרה ממנו תביא לכם אוכל, אז אתה לוקח את אדון לוט ואתה הופך אותו עם לוט ביחד. למה? כי אישה דרכה לקדם, אז מואביה גם אסור לה לבוא. אבל אם איזו שרה ממנו לא תצא החוצה, אם היא לא תצא החוצה, סימן שמה? שאישה אין דרכה לקדם. אם אישה אין דרכה לקדם, אתה יכול ללכת, תציל את לוט. נו, מגיעים המלאכים לבית של אברהם אבינו, לא יודעים אם שרה נמצאת או יצא לחופשה. אולי הלכה לקניות. איפה היא? אולי היא לא מגישה כי היא לא בבית? שואלים המלאכים את אברהם אבינו, סליחה? היה שרה אשתך, איפה אשתך? אומר, היא בבית, היא באוהל. היא באוהל ולא באה, סימן שמה? שאישה אין דרכה לקדם. אם אישה אין דרכה לקדם, אפשר ללכת, להציל את לוט. למה? כי המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה. איפה זה נפסק? בבית של אברהם אבינו. אז גם רות נולדה בתוך הכנסת אורחים של המלאכים. אז גם חלב יש לנו, וגם יש לנו גם רות המואביה. מה חסר לנו? פרחים. אומר הספר שמן ראש, כתוב, בשעה שהוא הריח את המלאכים, מה כתוב? והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. מה זה משנה איפה הוא עמד? אם תחת העץ הוא מעל העץ. אז ידוע מה שהזוהר אומר, שהוא היה פותח את הכנפיים, היה פותח לראות אם הם עובדי עבודה זרה, לא עובדי עבודה זרה. אומר הספר שמן ראש פשוט מאוד. אברהם אבינו, בזה שנתן להם לאכול בשר וחלב, הוא רצה לתפוס במה? את זה שאנחנו נקבל את עץ חיים מלמחזיקים בה. ונתן להם בשר וחלב, הוא עומד תחת העץ, הוא תפס את מה? את עץ חיים המחזיקים בו. יוצא שבחג העצרת נידונים על פירות האילן, אומרים לנו הפרשים, תשים הרבה אילנות בתוך הבית הכנסת. למה אילנות? כי אברהם אבינו עמד בתחת העץ, ותחת העץ הזה הוא הריח את המלאכים, ועל ידי רוח המלאכים זכינו לקבלת התורה, אז תחת העץ הזה זכינו לקבלת התורה, תשים הרבה עצים בבית המדרש. יוצא שגם לעצים זכינו בהכנסת אורחים, וגם לרות המואביה זכינו להכנסת אורחים, וגם לאכילת מעשה חלב זכינו להכנסת אורחים, וחוץ מזה מה? החסד של אברהם אבינו בהכנסת האורחים, זה היה הכנה לקבלת התורה. עכשיו אתה מבין למה אתה קורא מגילת רות לפני קבלת התורה? כי כל מה שקיבלת את התורה בזכות מה? בזכות הכנסת אורחים של אברהם אבינו. על ידי מה? שלושת המלאכים שהתארחו בביתו של אברהם אבינו. אם ככה קיבלנו פשט חדש בגמרא במסכת שבת. בריך רחמנה דייב אורייתא תליתא לעם תליתא על ידי תליתא, ביחד תליתא ביום תליתא. ואפשר להוסיף על זה עוד שלישייה אחת. ובזכותם של שלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו ואכלו בשר בחלב, ואכלו שלושה מלאכים ביחד עם גבריאל. עכשיו תראו לעצמכם שהיה מגיע רק מיכאל ברפאל. אז זה הבריא חכמנה זה יאי וורייטה דדי טרי. ברוך השם שבאו שלושה, יש לנו יאי וורייטה תליטה, לעם תליטה, ביחד תליטה, ברוח שלושה מלאכים בביתו של אברהם אבינו. למדנו את היסוד הנפלא, אדם שרוצה לקנות קניין תורה, אין לך קניין תוירו גודל מזה, אומר החופץ חיים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תוירס חיים ואב הסחסד. רבותיי, המצב הוא כל כך נורא בארץ ישראל, משכל אחד שמתבונן רואה, עברנו קורונה, הגענו למירון, יצאנו ממירון, איך אמר למישהו, חזרנו לשגרה. הוא קורא לזה שגרה, טילים זה נקרא אצלו שגרה. חזרנו לשגרה, השם ירחם. אנחנו פה בבני ברק קצת חווינו קצת אזעקות. תושבי הדרום, איפה נויסה באוהל עם חברוי, לא מסוגלים לצאת מהבתים, רחמון אליסן, כמה אבדות ברכוש, כמה אבדות בנפש, רחמון אליסן, ילד קטן, אנשים מבוגרים, אנחנו חייבים לצאת איתם באוהל. כותב החופץ חיים באב הסחסד, אדם שרואה שמידת הדין מתוחה, במה צריך להתחזק? אם אנחנו נתחזק במידת החסד, אומר החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא ינהג איתנו ברחמים גדולים. מלבד זה שאין לך כלי שנותן כוח להגביר את התורה אל החסד, זה הכוח שמגביר את מידת החסדים של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. יהי רצון שנגביר את מידת החסד, נגביר את מידת הצדקה, וזכנו הקדוש ברוך הוא בקרוב ממש לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.